So.
ספר, מסילת ישרים של הרמח"ל, הרב משה חיים בוצ'ק זצ"ל, חי לפני בערך 280 שנה. בפרק כ"ה הוא מסביר שיראת שמיים יש שתי סוגים. יש דרגה רגילה, יש דרגה גבוהה במיוחד. ועל הדרגה הגבוהה הוא כותב איך זוכים אליה. הוא קורא בלי נדר את הלשון שלו. אך דרך קניית היראה הזאת הוא ההתבונן על שני עניינים אמיתיים. האחד הוא היות שכינתו התברך נמצאת בכל מקום שבעולם. זה הדבר הראשון. והדבר השני, ושהוא התברך משגיח על כל דבר קטן וגדול. אין נסתר נגד עיניו, לא מפני גודל הנושא ולא מפני פחיתותו. אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקרה והנכבד, רואה ומבין בלי הפרש. הוא מה שאמר הכתוב בישעיהו פרק ו', ולא כל הארץ כבודו. ואומר בירמיהו פרק כ"ג פסוק כ"ד, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא. שתי הפסוקים האלו זרעי על היסוד הראשון, שהשם ברך נמצא בכל מקום. עכשיו הראיות לדבר השני, ואומר בתהילים, מי כאשם וכולי המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים וארץ. ואומר בתהילים פרק ל"ח, כי רם השם ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע. וכיוון שהתברר לו שבכל מקום שהוא, הוא עומד לפני שכינתו התברך, אז מאליה תבוא בו היראה והפחד, פן ייכשל במעשיו, שלא יהיו כראוי לו לפי רוממות כבודו. ומה שאמרו במשנה במסכת אבות פרק ב' משנה א', דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. כי כיוון שהשגחת הקדוש ברוך הוא על כל דבר, והוא רואה הכל ושומע הכל, ודאי שכל המעשים יהיו עושים רושם, וכולם נכתבים בספר השמיים, אם לזכות או לחובה. ואומנם, הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול. כי כיוון שהדבר רחוק מחושנו, לא יציירהו השכל, אלא אחר רוב העיון וההשקפה. וגם אחר שיציירהו יסור הציור ממנו ונקל אם לא יתמיד עליו הרבה. מה הוא אומר פה? שלא מספיק לדעת ששני הדברים האלו, האחד שהשם ברוך נמצא בכל מקום, והשני שהוא משגיח על כל פרט ופרט, אלא תמיד צריך לשנן את זה. ונמצא שכמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות היראה התמידית, כנסח הדעת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול שלה. יהיה מחמת טרדות או ברצון, כל נסח הדעת ביטול הוא ליראה תמידית. אומר, כשאדם מפסיק לחשוב על הדברים האלו, אז כבר היראת שמיים שלו דרגה יותר נמוכה. ומה שצווה הקדוש ברוך הוא אל המלך בפרשת שופטים, והייתה עמו התורה, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את השם. הלמדת שאין היראה נלמדת, אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת. מביא את הפסוק שכתוב על פרשת שופטים על המלך, בפרק י"ז, פסוק י"ט. ממש דברים, פרק י"ז, פסוק י"ט. נתחיל עם פסוק אחד לפני כן. והיה, מדבר על המלך, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה לו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. אז זאת אומרת, צריך לא לזוז מזה. שכל הזמן הספר תורה מלווה אותו, נמצא איתו. אלא שהוא בכל רגע אפשרי יוכל לקרוא בזה. הפסוק מדבר על מלך, אומר עם ישראל השם, שזה נלמד לכל אדם. רק המלך, כיוון שכמו שכתוב הרמב"ם, הלב שלו זה לב של כל ישראל, אז לכן התורה יותר מדגישה עליו את החיוב הזה. הלמדת שאין היראה נלמדת אלא מן הקריאה בלתי נפסקת, ותדקדק שאמר למען ילמד ליראה, ולא אמר למען יראה, אלא איפה שאין היראה הזאת מושגת בטבע, כי אדרבה רחוקה היא ממנו פני גשמיות החושים, ואינה נקראת אלא על ידי לימוד, ואין לימוד ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק. הוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד, בשבתו, בלכתו, בשוכבו ובקומו, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר, דהיינו אמיתה תימצא שכינתו יתברך בכל מקום, והיותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה, ואז יראה אותו באמת. ומה שהיה דוד המלך מתפלל ואומר, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, הלך במדרש שמך, עד כאן לשון מסעת השם. הרמה, דרבו של איסר נשתצל, והשולחן האורך באורך חיים סימן א', סעיף א', כותב, גם כן דברים בכיוון הזה. הוא כותב שמה שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. כי אינו דומה איך שאדם מתנהג כשהוא נמצא לבד וכשהוא נמצא בפני מלך. אז לכן תמיד האדם צריך שיוויתי השם לנגדי תמיד. להרגיש שהשם באך נמצא בכל מקום שהוא נמצא. כל מקום שאדם נמצא ידע, השם באך נמצא איתי פה. ואומר על זה הגרא, בביאור הגרא לשולחן ערוך, לא רק זה כלל גדול במעלות הצדיקים, זה כל מעלות הצדיקים. הוא מביא כמה וכמה פסוקים. הפסוק הראשון הוא מביא מפרשת נוח. כתוב, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים יתהלך נוח. מפרש הגר"א, מה שכתוב, את האלוקים יתהלך נוח, זה לא עוד שבח. כתוב בהתחלה שהוא היה צדיק, זה המקום הראשון בתנ"ך שכתוב את המילה צדיק, אז התורה מסביר מה זה צדיק. מה זה צדיק? את האלוקים יתהלך נוח. עוד מביא כמדומן בפסוק בפרשת חיי שרה, שאברהם אבינו אומר שהוא מדבר עם אליעזר, שולח אותו לפדן ארם, אז הוא אומר לו, שאליעזר מספר על דברי אברהם אבינו אליו, כתוב בפרשת חסרה פרק עבדת פסוק מ', שהוא מספר אליעזר מה אמר לו אברהם אבינו, ויאמר אליי, אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך ולקחת אישה לבני משפחתי ובית אבי. אז גם כן כתוב, אשר התהלכתי לפניו. הפסוק הראשון היה בפרשת נוח, הפסוק הראשון של פרשת נוח, ועכשיו זה הפסוק, עוד פסוק שמביא הגר"א כמדומני בפרשת חיי שרה פרק עבדת פסוק מ'. זה עוד פסוק בפרשת ויחי בדברי יעקב אבינו אל יוסף. הוא אומר בפרק מ"ח פסוק ט"ו, ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. אז פה יעקב אבינו מסביר על אברהם ויצחק. מה היה האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו? אז מסביר הגר"א, זה עיקר מעלת הצדיקים היה. שתמיד הרגישו את השם על ידם, אז ממילא תמיד התנהגו כרצון השם יתברך. המסילת ישרים מסביר, מוסיף על זה. לא רק הדבר הראשון שהוא מרגיש את השם על ידו, אלא שהוא מבין שכל פרט הכי קטן בהנהגה שלו נבדק אצל השם יתברך. והדרגה הבאה אחרי זה ההתקשרות, להגיש התקשרות עם השם יתברך. זה מושג רוחני שלא לגמרי אנחנו יכולים להבין את המהות שלו, כי אנחנו לא יכולים להבין את המהות של השם יתברך. אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח לעם ישראל להתחבר אליו. כל המציאות של הנשמה שיש בתוך האדם זה אור רוחני שנמשך מאיתו יתברך. כביכול, משל, קצת להבין את זה. עוד דבר משל, משל, קצת להבין את זה, כמו קרני השמש שבאים מהשמש. וכמה שאדם מצידו יותר מנסה להתקשר בהשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא מתחבר יותר אליו, כמו שקראנו בהפטרה של היום, הפטרה שהיה הקראנו בשבת האחרונה, בשבת שהייתה לפני הלילה הזה, שמלאכי הנביא אומר להם בדבר השם, שובו אליי ואשובה אליכם. כמה שאנחנו יותר מתקרבים להשם, אז הוא יותר מתקרב אלינו. כתוב ברמב"ם בספר מורה נבוכים קרוב לסוף הספר. הוא אומר, השכל של האדם, בערך כך הוא אומר לי פה את הספר לפניי, הוא אומר, השכל של האדם זה המלאך שמחבר בין היוצר לבין היצור. בין היוצר, בין השם בך לבין היצור זה האדם. הוא אומר, ובך תלוי הדבר, כל אדם ואדם, זאת אומרת, האם להרבות את החיבור או למעט אותו, לחזק אותו או להחליש אותו. כמה שאדם יותר משקיע את מחשבתו באשר יתברך, אז על ידי זה החיבור שלו יותר חזק. הגר"א כותב לנו הגר"א בספר הזוהר, פרשת פקודי דף ט"ז ב' בדפי הגר"א. הוא אומר, וזה סוד כל העליות, שהוא עליות הנשמה במחשבתה. הוא כופל ואומר, והוא סוד כל העליות. עיקר העלייה הרוחנית תלויה כמה האדם מתאמץ תמיד לחבר את נשמתו לאשר יתברך. והימים האלו שעכשיו אנחנו נמצאים בהם, ימים קרובים לחג הפסח, זה ימים מסוגלים מאוד לדברים האלו. זה הימים שבהם עם ישראל נבחר לעם. ומבואר באר"י ז"ל, שהחגים שהם זכר לאיזה דבר, בראשם חג הפסח, בראשם בין השאר חג הפסח, שהוא זכר ליציאת מצרים, כמו שמפורש בתורה פעמים רבות. זה לא הכוונה רק כדי שנזכור את זה, זה גם כדי שנזכור את יציאת מצרים, דבר גדול מאוד, לא, אבל זה מעבר לזה. אומר, כל הניסים הנפלאות שנעשו בשעת יציאת מצרים, באיזה צורה שמבח עשה אותם, יכל לעשות איך שרוצים, איך שרצה, אבל באיזה צורה הוא עשה את זה. הקדוש ברוך הוא הביא אורות רוחניים גדולים מאוד על נשמותיהם ועל שורשי נשמותיהם של עם ישראל, ומכוח זה נעשו כל הניסים. ובכל שנה ושנה בתאריך הזה חוזרים ומאירים האורות האלו על נשמותיהם ושורשי נשמותיהם של עם ישראל. בימים האלו יש יכולת גדולה מאוד. וכלומר, אנחנו עכשיו מיום ליום מתקרבים יותר. היה לנו היום שעבר, השבת, זה היה 10 בניסן. כתוב בתורה על 10 בניסן בפרשת בו, פרק י"ב. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית, וממעט הבית מהיות משה, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במשאת נפשות איש לפי אוכלות נחוסו על השה. שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מהכבשים מעזים תקח, ואנחנו נשמרת עד 14 יום לחודש הזה, שחטו אותו כל קהל דעת ישראל בן 40. אז מה הם הצטוו? לקנות את הכבש בעשירי לחודש, ולשחוט אותו ב-14 לחודש. הוא יהיה למשמרת בימים שבינתיים. זה היה באותה שנה שיצאו ממצרים. וכתוב בגמרא במסכת פסחים, בדף צדיק וו עמוד א', פרק תשיעי דף צדיק וו עמוד א', כבר במשנה יותר מפורש בגמרא, שרק באותו שנה היה חובה לקנות את הפסח דווקא מתחום בעשור, אבל לדורות אין את הציווי שיהיה דווקא מתחום בעשור. היה נס גדול באותו זמן. השבת הזאת שהיינו בה נקראת שבת הגדול. כתוב בטור ברוחיים סימן תף למד, למה נקראת שבת הגדול? כלומר, זה היה באותה שנה שהם יצאו ממצרים. העשירי בניסן היה בשבת, ויציאת מצרים הייתה ביום חמישי, כמו השנה שיוד ניסן היה בשבת, ויום ראשון של פסח זה ביום חמישי. כלומר, וכשבני ישראל הלכו וקנו את הכבשים, היום אסור לנו לקנות, לעשות קניות בשבת, יש בזה איסור, אבל אז ככה הייתה המצווה שאת הכבש הם צריכים לקנות דווקא באותו יום. וכשהם הלכו, הכבשים זה היה עבודה זרה של מצרים, כמו שכתוב כמה פעמים בחומש שמות, שמשה רבנו אומר לפרעה את העניין הזה, שזה בעיה לשחוט את הכבשים במצרים, כי זה עבודה זרה של מצרים, זה האלילים שלהם. פרשת וירא, פרק ח', פסוק כ"א וכ"ב, ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ויאמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לנו אלוהינו, נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו. זה היה עבודה זרה של מצרים, והיו עובדים את הכבשים. אז בדרך הטבע, כשהם היו רואים את היהודים הולכים קונים כבשים כדי לשחוט אותם, היו צריכים להשתולל נגדם, לא עשו להם שום דבר, זה היה נס גדול. לזכר לנס הזה, זה נקרא שבת הגדול. ובטור שם הוא כותב מה הם עשו עם הכבשים, מ-10 בניסן עד י"ד בניסן 4 ימים, כל אחד קשר את זה לרגל של המיטה שלו. שאל החזון איש, למה היה צריך לקשור את זה לרגל של המיטה שלהם? לא יותר טוב לשים את זה בחצר, מה צריך שיער אותו באמצע הלילה? אמר החזון איש, הוא בא ללמד אותם שעיקר גאולתן של ישראל תלויה בטהרת המשפחה. השמירה על ההלכות של טהרת המשפחה זה הדבר שבו, ביותר מכל דבר אחר, תלוי גאולתם של ישראל. יש לנו בעזרת השם השבוע מצווה חשובה של בדיקת חמץ וביעור חמץ. אחרי זה את המצוות של ליל הסדר ויום הפסח. לקיים אותם היטב והיטב בקשרות ובהידור ומתוך התקשרות נפשית להשם יתברך. כתוב בפסוק על ליל פסח בפרשת בו, בפרק י"ב, פסוק מ"ב: ליל שימורים הוא לאדוני להוציאם מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. כתוב פה בפירוש בפסוק שהלילה הזה יש בו שמירה גדולה לדורי דורות. אין לנו הרבה זמנים שכתוב עליהם כל כך בפירוש את הדבר בתורה. אני חוזר בלי נר את הפסוק בפרשת בו, פרק י"ב, פסוק מ"ב: ליל שימורים, זה הולך על ליל ט"ו בניסן, ליל הסדר, ליל שימורים הוא לאדוני להוציאם מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. סיפור של דורות זה ליל שימורים. אז נשתדל כמה שיותר לעבוד את השם ברך מעומק הלב, בשמחה ובטוב לבב. יש כאלו שקשה להם בכל המצב הנוכחי, אפילו אם את הצד המעשי מצליחים לעשות, את הצד של הלב קשה, בפרט את השמחה, אבל צריך להתגבר. כתוב במשלם במסכת אבות בסוף פרק חמישי, בן ההה אומר לפום צער האגר, כמה שיותר קשה לעשות את המצווה, ככה השכר יותר גדול. לעבוד לרבי נתן כתוב, טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. השכר של פעם אחת בצער יותר גדול ממאה פעמים שלא בצער. אנחנו צריכים להתפלל השם שלא יהיה צער, שלא יהיה ניסיונות. יש על זה תפילה כל בוקר, אל תביאני לידי ניסיון. תפילה שכוחה מהגמרא במערכות דף ס' עמוד ב', גם לפני שיושנים בברכת המפיל, גם כן יש אל תביאני לידי ניסיון. זה ברכות שהנוסח שלנו נותנת מהגמרא בדף ברכות פרק שהיא דף ס' עמוד ב'. ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי מזיון. אנחנו בברכת המפיל, ואחרי זה באי רצון שאחרי המעביר חבלי שינה מעיניי, נשוא פעם כתוב אותו דבר. ואל תביאני לא לידי חטא, ולא לידי עוון, ולא לידי ניסיון, ולא לידי מזיון. זה פעם שם שלא יהיה ניסיונות, אבל אם יש ניסיון, כמה שאדם יותר עומד חזק בניסיון, זה מגדיל את השכר פי כמה וכמה. אסור לאדם להכניס לעצמו לניסיון. הגמרא אומרת, סחור מן הנזירה, כמה לא תיקח. אדם חייב, מחויב לברוח מהניסיונות. אבל כמה שזה לא בידו, שהיה צריך לברוח ולא ברח, אז כמה שיותר חזק שומר את עצמו בניסיון, מגדיל את השכר פי כמה וכמה. כבר פתחת הגמרא פה בברכות תפסה בחמוד ב', מבואר פה הסדר של התפילות, הברכות, כשאדם מתעורר מהשינה, היום המנהג בלי נדר, בדרך כלל, דבר ראשון שמתעוררים הוא אומר, תפילת מודה אני, אבל בגמרא זה לא נזכר, התפילה הזאת מוזכרת בספר סדר היום, שהיה מזמן לבית יוסף לפני בערך 450 שנה בעיר צפת, והמגן אברהם הביא אותו, אבל בגמרא כתוב, בברכות תפסה בחמוד ב', כי מתער, כשהוא מתעורר מהשינה, משמע פה בגמרא ולא לפני שהוא פותח את העיניים, אומר, אלוקיי נשמע שנתת בתיאוריה, את המחה של אלוקיי נשמע. זאת אומרת, הדבר הראשון, המילה הראשונה שלנו צריך מצד הגמר, הטור והפוסקים מדברים למה באמת שינו את המנהג בזה, שהיום רגילים להגיד את הברכות השחר כשמגיעים לבית הכנסת. אבל בגמרא מבואר שעושים את זה עוד מיד כשקמים מהשינה, כל פרט ופרט. הוא לובש, הוא אומר במשרומים, הוא שם את ה... את ה... הוא מוריד את הרגליים על הארץ, הוא עומד על רצפה, הוא מרוק הארץ על המים, וכן הלאה, כל ברכה, כשהוא עושה את מה שהוא עושה, מברך על זה. אבל היום גם מנהג לא כך. על כל פנים, אבל בזמן הגמרא, מה המילה הראשונה שלה מתרום השנה? אלוקיי, זה דבר ראשון. אתה האלוקים שלי, זה דבר ראשון. דבר שני, נשמה שנתת בי תאורה. אדם צריך לדעת שהנשמה שלו היא תאורה, הנשמה שלו זה אור עליון קדוש מאוד. היצר הרע ואפילו היצר הטוב, זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. אבל הנשמה עצמה זה אור אלוקי קדוש מאוד. שהאור האלוקי הזה יכול להגיע להישגים רוחניים גבוהים מאוד מאוד. והאור הזה, ההשתוקקות שלו היא אחת, להתחבר להשם ברך חזק חזק. אדם צריך לראות איך שההשתוקקות הזו של האור הזה של הנשמה להתדבק בהשם, זה מה שיוביל את החיים שלו. לא לתת לדברים הזרים לגבור חס וחלילה על זה. נבוא עכשיו לנהל קצת לפרשת שבוע. קראנו בשבת בבוקר את פרשת צו, ואחרי זה במנחה התחלנו את פרשת שמיני. מדובר שמה בסוף פרשת צו, עשרות פסוקים האחרונים על שבעת ימי המילואים, ובתחילת פרשת שמיני עד היום השמיני למילואים. מתי היו הימים אלו? אז השיטה הפשוטה שבה הולך רש"י בהרבה מקומות, וכך כבר בגמרא בשבת דף פ"ז עמוד ב', ששבעת ימי המילואים היו השבע ימים האחרונים של חודש אדר, והיום השמיני למילואים היה ראש חודש ניסן. הבסיס של זה לקוח מפרשת פקודי, פרשת פקודי בפרק מ', כתוב בפירוש התאריך. תחילת הפרק, וידבר אדוני משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד, ושמת וכו'. אחרי זה בפסוק י"ז והלאה כתוב שהוא ביצע את זה, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן, להקים משה את המשכן וכו'. אז החודש הראשון זה חודש ניסן, כאמור אמרו שנה פרק ראשון שכל מניין החודשים התרעות מתחיל מניסן. אז כתוב בו זה היה באלף בניסן, אלא מה? שכפי שמבואר בתורה, בסוף פרשת תצווה, ואחרי זה בפרשת צו, בסוף פרשת צו, ובתחילת פרשת שמיני, היה שתי שלבים. היה שמונה ימי מילואים, בשבע ימי מילואים הראשונים משה רבנו עבד, וביום השמיני למילואים אהרון הכהן עבד. את בשבע ימי המילואים היה קורבנות זהים כל יום, שבע ימים אותם הקורבנות, ביום השמיני זה היה באופן אחר הקורבנות. אז השאלה כשהתורה אומרת שלהקים את המשכן באלף בניסן, האם זה הולך על היום הראשון למילואים או יום השמיני למילואים? אז רש"י מסביר בכמה מקומות שזה היה שמיני למילואים. רש"י בשבת דף פ"ז ב' ובעוד מקומות זה מתככה שלומד, זה היה שמונה למילואים. זה היה א' ניסן. אז שבעת ימי המילואים שבהם משה רבנו עבד, זה היה שבע ימים האחרונים של חודש אדר. יש שיטה לא כך, אבן עזרא מדבר על זה בתחילת בפרשת פקודי פרק ב', יש בתוספות מסכת סוכה דף כ"ה עמוד ב', הם מביאים גרסה מהגמרא במסכת פסחים דף צד עמוד ב', שכך יוצא מהגרסה הזאת לכאורה, והתוספות שם דוחים את הגרסה הזאת, ועושים אחרת בגמרא בפסחים. אבל יש שיטה כזאת, בעת שגם בחז"ל יש שיטה כזאת, שא' ניסן היה תחילת שמונת ימי המילואים. יש מזה עוד נפקא מינה לעוד דבר. כתוב בפרשת שמיני, בפרק י' פסוק ט"ז, וצעיר חטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. ויקצוף על אלעזר ותמר בני אהרון נותרים לאמור. למה שרפו את זה ולא אכלו את זה? על איזה שעיר זה מדבר? אומר רש"י על המקום, שכמה שעירי חטאות קרבו בו ביום. שעיר עיזים, שכתוב מוזכר בפרשה בתחילת, שקראנו את זה במקרה תורה של מיכה, שעיר של קורבן של שמיני למילואים, ושעיר ראש חודש, ושעיר נחשון מהניסים של פרשת בסוף. והשעיר ראש חודש הוא זה שנשרף. וכדברי רש"י, כך נורא בגמרא בספחים דף ק"א עמוד ב'. אבל כל זה הולך רק לפי השיטה שהשמיני למילואים היה א' בניסן, ושמיני למילואים היה שמיני בניסן, זה לא היה עשיר ראש חודש באותו יום. עכשיו, במה שאומר רש"י בפרק י' פסוק ט"ז, ובגמרא בספחים ק"א עמוד ב', שהיה שם באותו יום שעיר של שמיני למילואים, בשעיר ראש חודש ובשעיר נחשון, ורק שעיר ראש חודש נשרף, השאר נאכלו. אז יש בזה עוד תוספת חידוש. בסידור מודפס פרק איזו מקומן של זבחים. זה פרק ממסכת זבחים. רבים נוהגים לומר את זה כל בוקר לפני התפילה, לפני הודו וברוך שאמר, אומרים את הפרק הזה של איזו מקומן של זבחים. זה פרק חמישי של מסכת זבחים. למה דווקא את הפרק הזה אומרים? יש כמה סיבות. אחת הסיבות, היסודות של עיקרי דיני הקורבנות כתובים לו. אז תחילת הפרק מתחיל ככה: איזו מקומן של זבחים? קודשי הקודשים, שחיטתן בצפון. פר בסרי של יום הכיפורים, שחיטתן בצפון, וכיבוד דמן בכלי שרת בצפון, ודמן דאון הזה על בין הבדים, ועל הפרוכת ועל מבח הזהב. מתנה אחת במאה כבד, שירי האדם היה שופך על סוד מערבית של מבח חיצון. אם לא נתן, לא יקב. זה משנה א', משנה ב', פרים הנשרפים וסירים הנשרפים, שחיטתן בצפון וכיבוד דמן בכלי שרת בצפון, ודמן דאון הזה היה על הפרוכת ועל מבח הזהב. מתנה אחת במאה כבד, שירי האדם על סוד מערבית החיצון, אם לא נתן, לא יקב. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. עכשיו, משנה הבאה, חטאות הציבור והיחיד אלוהים לחטאות הציבור, שעירי אשר חודשים בשל מועדות, שחיטתן צבאות נקבול למען השם בצפון, ולמען טעון ארבע וטעון ארבע קרנות כיצד עליו, הקשר בונה הסובב, ובאנו לקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, שעירי עליו אפשר לעשות דרום מבני חלין, לפנים מן הכלאים זכרי אחרונה בכל מחל ליום הלילה עד חצות. משנה ד', העולה קודש קודשים שחיטה בצפון נקבול למען השם בצפון, מתנות שתי מתנות שאין ארבע, ותאונה הפשט וניתוח וחליל לאישים. נמשיך אולי עוד קצת את הפרק, אחרי זה בנינו נסביר מה שנוגע לעניין שדיברנו. משנהי, זבחי שלמי ציבור והשמות, אלו הן השמות, השם גזלות, השם מעילות, השם שפחה חרופה, השם נזיר, השם מצורע, השם תלוי, שחיטתן בצפון וגמול דמן בכדי שרת בצפון, ודמן תאום שתי מתנות שאין ארבע, ונחלים לפנים נקלעים לזכרי חרונה בכל מאכל יום ולילה עד חצות. שנביו, התודה ואין נזיר קודשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה, ודמן תאום שתי מתנות שאין ארבע, נאכלים בכל העיר לכל אדם, בכל מאכל ליום ולילה עד חצות, אמורם הם כיוצא בהם, ושאמורם נאכל הכהנים שיום ונבניהם ולעבדיהם. שנה זין, שלמים קודשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה, ודמן שתי מתנות שאין ארבע, נאכלים בכל העיר לכל אדם, בכל מאכל לשני ימים ולילה אחד. אמורם הם כיוצא בהם, ושאמורם נאכל הכהנים שיום ונבניהם ולעבדיהם. עכשיו משנה אחרונה וקשורה לפסח, המחור והמעשר והפסח, קודשים קלים שחיטתם בכל מקום בעזרה, ולמען תאום מתנה אחת מבעד שיתן כנגד היסוד. שינה באכילתן הבכורון אחד הכהנים והעשרה לכל דם ולחם בכל ערב לכל דם בכל מאכל שניים בלילה אחד. הפסח לא נאכל אלא בלילה, ולא נאכל אלא עד חצות, ולא נאכל לילה ולא נאכל לצל. אני טעיתי, אמרתי, הבכור נאכל הכהנים והעשרה לכל דם ולחם לכל אדם. זה רוב המפרשים מוחקים כאן לכל אדם, כי בכור נאכל רק לכהנים. לכהנים נתשבנים לעבדיהם, כמו חזה ושוק של שלבים. אז הבכור נאכל, שני הבכורים זה הבכור נאכל לכהנים ועשרה לכל אדם, נאכל בכל ערב, בכל מאכל, שני ימים ולילה אחד, פסח לא נאכל בלילה, ולא נאכל לילה חצות, נאכל במאה, ולא נאכל לצל. עכשיו, אז במשניות א', ב' וג', דיברנו על חטאות. ומבואה פה שיש שתי סוגים של חטאות. חטאות פנימיות, זה פעם עושה יש ליום הכיפורים, ופרים הנשרפים עושים הנשרפים. אז מכניסים את הדם שלהם לתוך הקודש, לתוך בית המקדש, באין של יום כיפורים, לפי לתוך קודש הקודשים, ושם עושים את ההזרות. אבל הבשר שלהם נשרף, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. ואילו חטאות רגילות, אז הדם שלהם נותנים על גבי מזבח החיצון שבחצר של בית המקדש בעזרה, והבשר שלהם נאכל לכהנים לזכרי כהונה לפנים מן הקלעים בכל מחל יום ולילה עד חצות. זאת אומרת, זה כלל חטאת פנימית שמכניסים את הדם שלה לקודש הקודשים או אפילו לקודש, אז היא לא נאכלת, הבשר שלה נשרף. חטאת חיצונה שהדם שלה אמרת עוד ארבע קרנות, אז היא נאכלת. עכשיו, בעניין של המילואים, גם בשבעה ימי מילואים וגם ביום השמיני אנחנו מוצאים לא כך. בשבעת ימי המילואים, כתוב בפרשת תצווה, פרק כ"ט, שמה היה הקורבנות? פר בן בקר ואלים שניים תמימים. ומבואר בהמשך שהוא שוחט את הפר ואת הדם נותן על קרנות המזבח. מדובר על המזבח צאן, כמו שכתוב את כל, שירי אדם שפוחד יסוד המזבח. אז כלומר זה מזבח החיצון. ועם כל זה כתוב שרק את האמורים מקריבים, אבל בשר הפר תשרוף באש מחוץ למחנה. אומר רש"י, לא מצאנו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו. יש פה דבר מחודש, שיש פה חטאת חיצונה שנשרפת. ושוב זה מבואר גם בפרשת צו. אחרי זה האלים, איל אחד זה אל עולה, והשני זה אל המילואים. שבשרו נאכל. זה חוזר על עצמו גם כתוב, שוב, הציווי לעשות את זה כתוב בפרשת תצווה פרק כ"ט, והביצוע של זה כתוב בחומש ויקרא, בפרשת צו. בפרק ח'. אז גם פה כתוב מה שעשו בפר, אז כתוב בפרק ח' פסוק י"ד, ויגש את פר החטאת לסמוך ארון בגדיהם על ראש הפר החטאת. אז כתוב שאת הדם מובהר שהיה על מזבח החיצון, ואת הבשר צפו מחוץ למחנה. אז כמו שפרש רש"י פרשת תצווה שהזכרנו קודם, שאומר רש"י בפרק כ"ט בפסוק י"ד, שזה היה דבר חריג, לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו. אז אותו הדבר הזה מוזכר, אותו הדבר כתוב גם בפרשת צו פרק ח' בפסוק י"ז. פרשת שמיני, אז כתוב כך, היה מימי המילואים מבואה בפסוקים בפרשת תצווה, פרשת צהר, שהיה בכל יום ג' קורבנות, פר לחטאת ואי לעולה, ואל המילואים שבשרו נאכל. פר לחטאת, חטאת חיצונה שבשרו נשרף, ואל העולה שהוא גם כולו קרב על גבי המזבח בעזרה, ואל המילואים שבשרו נאכל. ביום השמיני אז כתוב, תחילת פרק ת', ויאמר לארון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולה תמימים והקריבו בפני אדוני. זה שתי קורבנות של ארון. עגל לחטאת ואי לעולה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עיזים לחטאת, ועגל לאחר זה שנה תמימים ולעולה. ושור ואי נשלמים לזבוח בפני אדוני בכלל ולה בשמן, כי היום אדוני נראה לכם. אז כמה בהמות היה כאן לקורבן? שבע. שתיים של הכהן הגדול, עגל לחטאת ואי לעולה. ועוד מבני ישראל, שעיר לחטאת ועגל וחמס לעולה. ועוד שור ואי לשלמים שהם נאכלים. על העגל לחטאת, אז שוב פעם כתוב, ויקרב פסוק ח' ויקרב אהרון למזבח ושחט את עגל החטאת אשר לו. ואז כתוב בפסוק ט', מבואר שהאדם, ויתמול תבוא בדם ויתן גרון מזבח ודם יצא כניסוד ומזבח, בכלל נקודה חיצון, כי מזבח אין יסוד. ואחרי זה כתוב פסוק ד', ואת הבשר ואת האור שרף באש מחוץ למחנה. אומר על זה רש"י, פסוק י"א, פרק ט', פסוק י"א, לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו ושל מילואים, וכולן על פי הדיבור. אז יש פה רש"י אחד בפרשת תצווה, חומש שמות פרשת תצווה, פרק כ"ט, פסוק י"ד, על הפר של החטאת שבכל אחד משבעת ימי המילואים. ורש"י בפרשת שמיני, פרק ט', פסוק י"א, על העגל של החטאת של, של יום השמיני למילואים. אז אני רוצה שזה היה שמונה קורבנות, כי מה שכתוב הקורבנות במילואים, זה חוזר על עצמו אחרי זה שבע ימים, כמו שכתוב בפרק, במשל צו פרק ח' פסוק ל"ד, כאשר עשה ביום הזה, כל מה שמובן שם שהפרק ח' שעשו, כשעשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר לכם, אומר רש"י, כל שבעת הימים, כל הסרט צריך היה לעשות כל שבעת הימים. אז יוצא שיש לנו שמונה קורבנות שהן חטאות חיצונות שנשרפו. הפר של ימי המילואים, שהיה כתוב עליו ביום הראשון, וזה חוזר על עצמו כל שבעת הימים, והעגל של הכהן הגדול ביום השמיני למילואים. גם בפרשת תצווה כתוב, ועשית כ"ט פסוק ל"ד, עשית לארון ובניו ככה ככל שצוויתי אותך שבעת ימים תמלא ידם. פר, כתוב בפירוש הרצף פסוק ל"ו, ופר חטאת עשר יום על הכיפורים. אז כתוב בפירוש שזה חוזר על עצמו כל יום, העניין של פר החטאת. אז זה שהיה שבעה פרים שהם חטאת חיצונה שנשרפת בשבעת ימי המילואים, ועוד פר עגל שמיני ביום שמיני מילואים, כמו שבר ב... פרשת מי פרק ט' פסוק ד'. בחזקוני כמדומני, הספור והחזקוני, אני חושב פרשת שמיני, כאן בפרק ט' פסוק י"א, מביא עוד מקומות שעניינים דומים למילואים, שהיה בהם כזה דבר. נמשיך בלי נדר הלאה. אחרי זה, אז היה לנו פה עכשיו את ההקרבה של העגל של החטאת של הכהן הגדול. אחרי זה, וישחט את העולה. וישחט העולה והמציאו וכו', אז הוא הקריב את העולה. עכשיו, ויקרב קורבן העם, ויקח את שעיר בפרק ט' פסוק ט' ו', ויקרב קורבן העם, ויקח את שעיר חטאת אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו כראשון. אומר רש"י, מאז ויחטאהו, עשהו משפט חטאת כראשון כעגל שלו. אז לכאורה הכוונה, שגם כמו זה היה חטאת חיצונה שנשרפת. וכך מפורש בספורנו על המקום. פרשת שמיני פרק ט' פסוק ט"ו, שמה שכתוב, ויקרב את קורבן העם וקרץ יחטאת של העם וישחטהו וחטאהו כראשון, כמו שהעגל של החטאת של הכהן הגדול, אז העגל הזה של החטאת של הכהן הגדול, אז הוא היה חטאת חיצונה שנשרפת, וזה חריג, כמו שאומר רש"י. אותו דבר, גם השעיר החטאת אשר לעם. אבל בגמרא מזרחים תקופה אלפה מודבט, וברש"י במשך פרשת בני פרק י' פסוק, תמצאי מפורש שוקח, שרק השעיר של ראש חודש נשרף באותו יום. אבל, וזה היה במסיבה מיוחדת, או בגלל טומאה, או בגלל הנינות, אבל השעיר, שאר השעירים שהיו, השעיר הזה של החטאת ציבור של המילואים, של שמיני למילואים, ושעיר נחשון, הם נאכלו, לא נשרפו. אז מה הם יענו על הפסוק שכתוב בפירוש? ויקרב קורבן וקרע שעיר החטאת של העם אשר חטאו ויחטאו כראשון. אז התשובה על זה כתוב בתרגום אונקלוס. וקרב יד קורבן אמר ומצב את ספירה דחטאת הדילמה ונכסה וכפר בדמה כקדמה. מה שכתוב ויחטאו כראשון זה רק מה שנוגע לעבודת אדם. מה לעשות עם הבשר? על זה הפסוק לא מדבר. ויחטאו כראשון זה הולך על עבודת אדם. וכך גם יותר בעריכות מבואה גם בתרגום של נתן דלוזי על הפסוק הזה. אבל הספורנו כותב בפירוש לא כך. ספורנו כותב בפסוק בפרק ט' פסוק דבר כראשון שנשרף אף על פי שהייתה חטאת חיצונה. אז לפי מה שמבואר בגמרא בסבכים קופה ובית וברש"י פרשת שמיני פרק פסוק ז', אז כמה חטאות חיצונות נשרפות היה לנו כאן? 9. 7 מה שכתוב על הפר מפורש ברש"י בפרשת במפורש בתורה, בפרשת תצווה, בפרק כ"ט פסוק י"ד, ובפרשת שמיני, פרק ט', אני מדגיש את זה רש"י, בפרשת תצווה, פרק כ"ט פסוק י"ד, שהפר החטאת של מילואים בשבעת ימי המילואים הראשונים, אז זה היה חטאת חיצונה של שרפת. ובאו בפסוקים בסוף פרשת, בהמשך העניין בפרשת תצווה, ובסוף פרשת צהר, וברש"י שם זה היה חזר עצמו 7 פעמים, אז זה היה 7 פרים. ועוד השמיני, העגל של הכהן הגדול, של שמיני למילואים. אבל השעיר חטאת של הציבור בשמיני למילואים לא נשרף, כיוון שהיה חטאת חיצונה. אבל הספורנו לומד לא כך, שגם הוא אז דבריו זה 9. ויש עוד מה שאמרנו שמחזקוני על המקום בפרשת שמיני, בקדמת פרק ט' פסוק ד', כותב ממקומות נוספים שלכאורה כך מבואר. מביא מפרשת בעלותך, בסדר של טהרת הלוויים. הוא מביא מאוד מקורות מנביאים כתובים שהעניינים שדומים למילואים בהוראת שעה, אבל מה שאנחנו שאנחנו שתורה משהו איזה פרשת בעלותך, בסדר הטהרה של הלוויים בפרק ח', אז כתוב שמה, וידבר אדוני משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, ותיארת אותם, וכל תעשה להם לטהרם, אז זה עליהם ימי חטאת. והעבירו טהר על כל בשרם, וכנסו בגדיהם ויתארו, ולקחו פר בן בקר ומחתו סוד וגלולה ושמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. אומר רש"י פר אחד עולה ופר אחד חטאת. והוא מביא בשם רב משה הדרשן, רש"י בפסוק ז' ח', זה היה לכפרה על עבודה זרה, כי הם היו, הלוויים היו תמורה לבחורות. אז לכפר על העבודה הזרה שלהם, של מעשה העגל, אז הם היה, לכן היו צריכים את הסדר הזה. כן, על הפר של החטאת פה כתוב בתורה. לא מפורש פה, אז הוא לומד שהכוונה היה שזה היה גם כן חטאת חיצונה שנשרפת. אני לא זוכר עכשיו, אין פה את החזקוני. מה הראייה שלו לדבר הזה? מה הראייה שלו להגיד שמשהו בחטאת חיצונה שנשרפת? זה יכול להיות שבית רש"י יחלוק על זה. סבור ששם זה, או שזה היה חטאת פנימית, או שזה היה, או שהיא לא נשרפה. אני רואה רש"י כותב, רש"י פער שמימה תלמוד לומר שני, לומר לך מה עולה לא נאכלת, אף חטאת לא נאכלת, שהחטאת הזאת לא נאכלה. השאלה מי אמר שזה היה חטאת חיצונה ולא חטאת פנימית? צריך להם מזה. נראה פה שעריהם בפרשת בעת חמל ורזה, צריך להם. אחרי זה הוא מביא עוד החזקוני מספר עזרא, פרק ח' פסוק למדי, ספר חזקאל, פרק מימי פסוק י' ח'. צריך להם מזה. שם יעזור שנזכה לחוג את חג הפסח ובקשרות ובידור, מישהו נפלאות טובה ומחר בכל העניינים, אמן כנראה זאת.